אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב לכל מאזינינו. פרק י' שבבשורה על פי מתי מסתיים בתפילת הודיה של ישוע לאבינו שבשמיים, ובקריאה שלו לכולנו ללכת אחריו ולמצוא את המנוחה והנחלה. הפסקה מסיימת פרק שדן בתגובתם של יהודי הגליל לבשורה של ישוע. הדחייה שבה נתקל ישוע היא לא סוף הסיפור, וגם אם הדור הזה לא הלך אחרי יוחנן וישוע ונשאר אדיש לניסים, העוללים קלטו את המסר ויעבירו אותו לדור הבא. פרק י' פסוק 25. בעת ההיא אמר ישוע, מודה אני לך אבי אדון השמיים והארץ, כי הסתרת את הדברים האלה מן החכמים והנבונים וגיליתם לעוללים. לאחר מה שנאמר בפסוקים הקודמים, היינו מצפים לתלונה מצידו של ישוע. במקום זאת משמיע ישוע דברי הודיה לאלוהים לפני האנשים ששמעו מפיו את דברי התוכחה. הוא מודה על הסתר הפנים מהחכמים והנבונים ועל גילוי הפנים לעוללים. אכן, כדברי מחבר התהילים, תורת אדוני תמימה משיבת נפש, עדות אדוני נאמנה, מחכימת פתי. החכמים והנבונים הם האינטלקטואלים, המתוחכמים בדברים של העולם. הם נבונים ופיקחים כדי לקדם את האינטרסים שלהם, אבל הם רחוקים מחוכמה אמיתית. גם החוזים את קץ העיתים מתעסקים בלימוד וחישובים ספקולטיביים חסרי ערך. ישעיהו ניבא על הזמנים שבהם יסתיר האל את החוכמה, כי נסח עליכם אדוני רוח תרדמה, ויעצום את עיניכם, את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כיסה. ותהי לכם חזות הכל, כדברי הספר החתום, אשר ייתנו אותו אל יודע הספר לאמור, קרא ענה זה ואמר, לא אוכל כי חתום הוא. ויאמר אדוני, יען כי ניגס העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. לכן הנה יוסף להפלי את העם הזה, הפלה ופלה, ועבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתר. אלוהים מזלזל באנשים שמתגאים בחוכמתם. הוי חכמים בעיניהם, ונגד פניהם נבונים. כה אמר אדוני, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני אדוני עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי, נאום אדוני. קרוב לוודאי שישוע ראה לנגד עיניו את הסופרים והפרושים, כשדיבר על החכמים והנבונים, ואת פשוטי העם שאינם מכירים את התורה שבעל פה, כשדיבר על העוללים. גם בקרב חכמנו זיכרונם לברכה, היו דיונים רבים על הצורך להתמודד עם הפיתוי להפוך את האמונה לעיסוק אינטלקטואלי ואזוטרי. האדם חייב למצוא את האיזון בין עשייה ללימוד, בין תורה לאמונה טהורה. ההתגלות אינה מגיעה לכולם, היא באה למי שהכין את עצמו לקבל אותה, הטהורים בלבבם והעניים ברוחם. לחוכמה האלוהית יש מימד מוסרי שאותו אי אפשר להבין בהתבוננות אינטלקטואלית, נטולת רצון אמיתי לאהבת האלוהים והתקרבות אליו. קיבלנו את הרוח אשר מאת האלוהים כדי שנדע את הדברים שאלוהים נותן לנו בחסדו, ואותם אנו מביעים לא במילים שחוכמת אנוש מלמדת, אלא במילים שהרוח מלמדת. כשאנו מפרשים דברים רוחניים בהגדרות רוחניות, אך האדם הנפשי אינו מקבל את דברי רוח אלוהים, שכן שכלות הם בעיניו. גם אין הוא יכול לדעת אותם, משום שהם נבחנים באופן רוחני. האיגרת הראשונה לקורינטים, פרק ב' ופסוק 14. מי שאינו אוהב אינו יודע את אלוהים, שכן האלוהים הוא אהבה. אלוהים בוחר למי לגלות את הנסתר, והדרך לחוכמה האמיתית נסתרת מעינם של אלה שמחפשים רק להעשיר את עולמם האינטלקטואלי. דעת מביאה לידי גאווה, בעוד שהחיפוש אחר אלוהים מלווה בענווה והתנגדות לגאווה. אם אתה באמת מבין את זה, סימן שזה לא אלוהים. בנוכחותו של האל, האדם צריך להיות ענב בליבו ושפל במחשבתו, מצב שספר איוב מסביר בעריכות רבה. האמיתות שהאלוהיות נחשפות בפני העוללים, אלה שהם ענבים ומצניעי לכת. שאול השליח מתאר את המצב באיגרת הראשונה אל הקורינטים, בפרק א' ופסוק 20. איה החכם, איה הבקי בתורה, איה המתפלמס של העולם הזה. האם לא שם האלוהים את חוכמת העולם לאיוולת? ומאחר שבחוכמת האלוהים לא השכיל העולם לדעת את אלוהים באמצעות חוכמה, ראה אלוהים לנכון להושיע את המאמינים על ידי הכרזה שנחשבת לסכלות. כמו בתחומים אחרים, כך גם כאן. הראשונים יהיו אחרונים, והאחרונים ראשונים. עם כל מה שנאמר, צריך להדגיש שהפסוקים שקראנו אינם מהללים את הטיפשות. אין פה זלזול באינטליגנציה, אלא בגאווה ובשחצנות שנלוות אליה. החסידות היא לא תמימות של פתאים ואמונה בדברים סתומים. נזכור שפסוק 25 מעודד את ההבנה של דברים נעלמים. מה הם הדברים שאלוהים מגלה לעוללים שבינינו? האם זו מודעות לטבעם הרוחני של מאורעות מסוימים? כמו שלוקס הוסיף בהקשר הזה, נפילתו של השטן, הסמכות של השליחים וכתיבת שמם בספר החיים. מתי נוטה לחשוב על מעשיו של ישוע, במיוחד על הניסים שעשה? הדור שבו חי ישוע, ובמיוחד הערים של צפון הכנרת, לא הבינו את הדברים האלה. הם לא קלטו את ההתגלות שבדבריו ומעשיו של המשיח. רק העוללים גילו שמלכות השמיים נוכחת בישוע המשיח ובדבריו. הדברים שהמאמינים יודעים קשורים ככל הנראה לאחרית הימים. חז"ל מאמינים שאחרית הימים תביא איתה ידע וחוכמה בלתי נדלים לאלה שיחיו באותם הימים. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את אדוני. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, נאום אדוני, כי אסלח לאבונם ולחטאתם לא אזכור עוד. ירמיהו פרק למד א' ופסוק למד ד'. ובחבקוק פרק ב' ופסוק י' ד' נאמר, כי תמלא הארץ לדעת את כבוד אדוני כמים יחסו על ים. או בהושע פרק ו', לכו ונשוב אל אדוני יקימנו ונחיה לפנינו, ונדעה נרדפה לדעת את אדוני כשחר נכון מוצאו, ויבוא כגשם לנו כמלכוש יורה ארץ. אני מאמין שהגאולה תתבשר בהתגלויות באשר לבואו של המשיח, ויביאו חידות מני קדם אשר שמענו, ונדעם ואבותינו סיפרו לנו. אמונה זו היא הבסיס לספרות האפוקליפטית הענפה, שמגילות ים המלח היא הנודעת שבהן. בפסוק שלנו, במתי פרק י' פסוק 25, ההתגלות אינה אודות העתיד שבו יתממשו הנבואות על אחרית הימים, אלא כמו שפסוק 27 יבהיר, ההתגלות היא אודות ההווה, נסתרות שאפשר לגלות בישוע המשיח, שבדמותו, דבריו ומעשיו חשף עבורנו סודות על אחרית הימים. כן, אבי, שהרי כך היה הרצון מלפניך. ומהו אותו רצון? ומאחר שבחוכמת האלוהים לא השכיל העולם לדעת את אלוהים באמצעות חוכמה, ראה אלוהים לנכון להושיע את המאמינים על ידי הכרזה שנחשבת לסכלות. הכל נמסר לי מעת אבי, ואין איש מכיר את הבן זולתי האב. אף אין איש מכיר את האב זולתי הבן, וכל מי שהבן רוצה לגלות לו. זהו רצון האלוהים, שההתגלות באה דרך ישוע המשיח. האב אוהב את בנו, והכל, את הכל נתן בידו. כולל את החוכמה לגלות לנו סודות, אודות אחרית הימים, והמטרה שלשמה באנו לכאן. הבשורה על פי מתי, אשר מתעדת בצורה רחבה את דבריו של ישוע ואת מעשיו, היא התגלות שחושפת ברבים את האמת אודות ישוע. למסור זה פועל שמתאר את העברת המסורת, מילה שבעצמה נגזרת מהפועל הזה, למסור מידע מדור אחד לשני. אנו מעבירים מסורת מדור אחד לשני. אלוהים מעביר את הידע הישר לבנו. לישוע יש מסורת, שבניגוד למסורת שלנו, הוא עברה אליו ישירות מהאל. ההיכרות בין האב לבנו היא היכרות אינטימית. האב מכיר את הבן ודואג לו בצורה שיכולה להתממש רק בין אב לבן. באותה מידה הבן מכיר את האב ומתחשב בדברו וברצונו באופן שרק בן יכול לגלות כלפי אביו. הם מכירים אחד את השני בצורה אינטימית, ורק ביניהם יכולים לעבור סודות מסוימים. כך יכול ישוע בחסדו להעביר לאנשים אחרים מה שהאל העביר לו. רוח הדברים דומה למה שנאמר בבשורה על פי יוחנן, פרק י' פסוק 9, הרואה אותי ראה את האב. הדברים שאני אומר לכם אינני אומר אותם מעצמי. האב השוכן בי, הוא עושה את מעשיו. את האלוהים לא ראה איש מעולם. הבן היחיד הנמצא בחיק האב, הוא אשר הודיעו. מי שמבין את דבריו של ישוע, מבין גם את אביו שבשמיים. בספר שמות, פרק למד ג' או פסוק י' ב' נאמר, ויאמר משה אל אדוני, ראה, אתה אומר אליי העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח אמי. ואתה אמרת, ידעתיך ושם וגם מצאת חן בעיניי. ואתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכך, ואדעך למען אמצא חן בעיניך. בפסוקים אלה בא לידי ביטוי הרעיון של הכרה אינטימית שמביאה לידיעה הדדית. ואכן בדברים פרק למד ד' פסוק י' נאמר, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. פנים אל פנים פירושו באופן אינטימי. אלוהים יודע את משה וגילה לו משהו אינטימי אודות עצמו. בדרך כלל האדם מתקרב לאלוהים בקידה, כשראשו פונה לארץ, כמו שהיה מתקרב למלכו, במבט מושפל מתוך כבוד. משה, לעומת זאת, היה קרוב לאלוהים, ופגש בו פנים אל פנים. אלוהים ידע אותו, והוא ידע את האל. התורה מדגישה שאלו היו יחסים מיוחדים, שלא קם בישראל נביא כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. ההקבלה לישוע המשיח בולטת, משום שגם למשה נמסר מידע חשוב שהוא העביר לעם ישראל בתורה. באיגרת הראשונה לקורינטים, פרק י"ג, פסוק 12, נאמר, עכשיו רואים אנו במראה, במאורפל, אבל אז פנים אל פנים. עכשיו ידיעתי חלקית, אבל אז אכיר כדרך שגם אני מוכר. לאחר שהתגשמו כל הנבואות, ותבוא מלכות השמיים במהרה בימינו, יכירו כל הנבחרים את האלוהים פנים אל פנים. הידיעה שהייתה פעם מנת חלקו של משה, תהיה בעתיד מנת חלקם של כל המאמינים. לכולנו תהיה ידיעה אינטימית של אלוהים, בזכות הידיעה של ישוע. מעניין לציין שבשני המקורות, ידיעתו של האל את משה וידיעתו את ישוע, מופיעה לאחר מכן ההבטחה למנוחה. בספר שמות, פרק למד ג' ופסוק י' ד' נאמר, פני ילכו והניחותי לך. ובפסוק 28 בפרק הנוכחי נאמר, בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אמציא לכם מנוחה. בשני המקרים מדובר בתפילה, זו של משה מצד אחד, וזו של ישוע מצד שני. ההבדל החשוב בין שני הנביאים הוא שמשה צריך לבקש את הידיעה השלמה יותר, ולישוע יש אותה באופן טבעי. הסדר שבו נאמרו הדברים זהה בשני המקרים. תחילה מדובר על ידיעתו של האל את הנביא, ולאחר מכן על ידיעתו של הנביא את האל. גם מה שאמר ישוע על עצמו, פסוק 29, דומה למה שנאמר על משה. ענב אני ונמוך רוח. בואו אליי כל העמלים והעמוסים ואני אמציא לכם מנוחה. במילים אחרות, ישוע הוא אדון השבת. בתורה היה זה אלוהים שנתן את המנוחה של השבת, כאן נותן ישוע מנוחה לעמלים ולאלה שנאנקים תחת עולו של החטא. מלכות השמיים אמורה להיות תקופה של שלום ומנוחה. השבת הגדולה של האיגרת אל העברים בפרק ד'. לכן בעוד עומדת ההבטחה להיכנס אל מנוחתו, ראוי לנו לחשוש שמה יימצא איש מכם מאחר להיכנס. אנחנו המאמינים נכנסים למנוחה, כשם שאמר, אשר נשבעתי באפי עם יבואון אל מנוחתי. לפיכך נותרה מנוחת שבת לעם אלוהים. לכן נחתונה להיכנס אל המנוחה ההיא, פן ייכשל איש ויהיה לממרה כמוהם. המנוחה שישוע מציע להולכים אחריו מתחילה כבר כאן ועכשיו, כשהמאמינים תואמים מהשלווה והביטחון שהאמונה מקנה להם. זו אינה מנוחה שנובעת מחוסר מעש ובטלה, אלא השלום והסיפוק שבאים למי שיודע את האמת והולך אחריה. קחו עליכם את עולי ולמדו ממני, כי ענב אני ונמוך רוח, תמצאו מרגוע לנפשותיכם. כי עולי נעים וקל מסעי. לאחר דברי התוכחה ששמענו קודם לכן, מילים אלה הם כמו מעבר מהסערה ליום אביב נאה, מחושך לאור. ישוע עוזב לרגע את השליחות שהייתה לו לעם ישראל, ופונה אל היחיד. כל מי שבא לישוע בתודה על הישועה שהוא נותן, יתחיל בחיים חדשים של התקדשות, התרחקות מחטא, ומנוחה בצילה של השכינה. היהדות מדברת על עול תורה ומצוות, אבל ישוע מדבר על עולו שלו. הוא משווה את ההדרכה שהוא נותן לתורה עצמה. התורה היא ההתגלות של אלוהים לאדם, בה תמון כל מה שאלוהים גילה לאדם על עצמו, על דמותו ועל רצונו מאיתנו. בפסוק 27 הכריז ישוע שמי שמכיר אותו מכיר את האב, או במילים אחרות, זוכה להתגלות. הוא משווה את ההתגלות שלו עצמו להתגלות של התורה. על הזהות שבין ישוע לדבר האלוהים, חוזרת הברית החדשה בהזדמנויות שונות. והמסקנה מההשוואה הזו, שגם ישוע, כמו התורה, הוא התגלות מלאה של רצון האלוהים. בישוע האיש מתגלמת באופן מושלם מטרתו של האל ורצונו. משום שהוא ההתגלמות של דבר אדוני. הוא נותן את התורה מתוכו, כי היא תבועה בו בלידתו. משה נתן לעם ישראל את התורה כפי שנמסרה לו מאלוהים. ישוע נותן לעם ישראל את התורה שתבועה בו מקדם. ומיותר לציין ששתי התורות הן היינוח. בספר במדבר, פרק י"ב ופסוק ג' נאמר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אין ספק שהמילים של ישוע על עצמו, בפסוק 29, הם מרכיב נוסף בהשוואה שקיימת בפסקה האחרונה בין משה לישוע. לימדו ממני, אומר ישוע. כמו שהחכמים למדו מהתורה, לומדים החסידים של ישוע ישירות ממנו, מההתגלות שבדמותו, מהדברים שאמר ומהמעשים שעשה. כי אולי נעים וקל מסעי. יש פרדוקס מסוים במילים האלה. איזה עול יכול להיות נעים ואיזה מסע קל. אבל כמו שהחסיד היהודי מוצא שעול מצוות התורה אינו כבד אלא להפך משחרר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך או בלבבך לעשותו. גם החסידים של ישוע יכולים להגיד את מה שיוחנן אמר בהגעתו הראשונה, הן זאת היא אהבת אלוהים, שנשמור את מצוותיו, ומצוותיו אינן קשות, שכן כל הנולד מאת אלוהים מנצח את העולם. הפרק מסתיים במילים, כי אולי נעים וקל מסעי, אבל הוא לא נותן הסבר להכרזה הזו. את ההסבר אפשר למצוא בדברים אחרים שאמר ישוע, כמו שהאהבה של החבר, השכן ואפילו האויב, עוזרת לאדם לקיים מצוות אחרות. טוב להיזכר באהבת יעקב לרחל ובמילים שנכתבו בבראשית פרק כ"ט ופסוק כ', ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. הוא לא של ישוע נעים משום שישוע פועל למען החוטאים. החוטא אינו מעמיס על עצמו את כל הכובד של ההתמודדות עם החטא, אלא מתנגד לו בעזרתו של ישוע. עוד משקל שהחוטא מסיר מעצמו הוא משקלם של חוקי ההלכה והמסורת. אבל הגורם החשוב ביותר שהופך את העול של השירות לקל יותר, הוא התקווה שיש למאמין. האמונה בכך שלכל מה שקורה יש תכלית, וזהו רצונו של האל שנעבור את הניסיונות למען העתיד. אמונה זו מחזקת בנו את התקווה לעתיד טוב יותר באחרית הימים. במבט לאחור על פסוקים 25 עד 30, אפשר לומר שהם מכילים את התמצית של הבשורה כולה. בפסוקים אלה ישוע מכריז שכבנו הענב ונמוך הרוח של האל, הוא מגשים את הציפיות המשיחיות של עם ישראל. הוא מגלם את הפנימיות של התורה ואת החוכמה שגלומה בה, ובכך מגלה את רצונו של האל. בבשורה על פי מתי, אנו מבחינים בתבנית שדומה לסיפור יציאת מצרים וחייו של משה. לידתו של ישוע ושנות חייו הראשונות דומות לאלו של משה. התבילה והפיתוי מזכירות את יציאת מצרים והנדודים במדבר, וההר שעליו נושא ישוע את הדרשה הגדולה מזכיר את הר סיני. מכאן עולה שקהילת המאמינים מתגבשת בסדרה של מאורעות שמזכירה את הגיבוש של עם ישראל. ההגבלות מלמדות אותנו גם אודות אחרית הימים. הדברים האחרונים יהיו כמו הראשונים. מאוחר יותר, בסיפור ההשתנות, ישוע מתואר כאחד שעליו ניבא משה בספר דברים, פרק י"ח ופסוק ט"ו. נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. לכן אין כאן רק הקבלה בין אירועים מסוימים בחייו של ישוע לאירועים שקרו בתקופת המקרא. יש בו הרבה יותר מזה. משה עצמו ראה את העתיד, הוא חזה את בואו של ישוע ודיבר עליו. משה היה מעל לכל נותן התורה, המתווך שהוריד את התורה מהר סיני. אבל את הכבוד הוא חייב למישהו אחר. ישוע המשיח, שבלעדיו לא הייתה מתגלית התורה, והוא המתווך של ההתגלות החדשה של אלוהים. זהו המקור להתעניינות המיוחדת של מתי במשה. מתי מעוניין להצביע על ההקבלות וההבדלים שבין משה וההתגלות שניתנה לו, לישוע וההתגלות שניתנה לו. בין התורה הכתובה לתורה החיה. מתי מעוניין במשה האיש? משום שהוא מעוניין בתורה. הוא העמיק יותר ממחברי הבשורה האחרים בהשוואה בין התורה להתגלות שהעביר ישוע לקהילת המאמינים. קווי הדמיון בין משה לישוע וההבדלים ביניהם אינם משאירים מקום לספק באשר לנקודת מבטו של מתי. ההתגלות החדשה דומה להתגלות הישנה, כמו ששמונת הפרקים הראשונים מוכיחים. היא לא סותרת אותה, אלא עולה עליה מבחינות רבות. החוק החדש הוא כמו החוק הישן, מבחינה שצריך ללמוד אותו או להפנים אותו בחיי היומיום. נותן החוק החדש הוא כמו משה בענוותנותו, בהשתנות שלו לאחר העלייה על ההר, ובדברים רבים אחרים. אבל יחד עם זה הוא גדול ממנו במידה בלתי ניתנת לשיעור. פרק י"ב מתאר את תחילתה של המחלוקת בין ישוע למנהיגי הדת, הסופרים והפרושים. מחלוקת שהלכה והעמיקה עד שהתפתחה לעוינות של ממש והביאה לצליבה של ישוע. הפרק נפתח בתיאור המחלוקת סביב השבת. באותה העת עבר ישוע בשבת בשדה קמה. תלמידיו היו רעבים והחלו לקטוף שיבולים ולאכול. באותה העת או בעת ההיא הוא ביטוי שאינו בא למסור מידע כרונולוגי כלשהו, אלא לשמש כקישור בין הפסקה הקודמת שנפתחה במילים בעת ההיא. מה שהכריזה על ישוע מביא המרגוע למילים. לפסקה הנוכחית שמתארת את ישוע כאדון השבת. כמה היא תבועה שהבשילה ועומדת לפני הקציר. עובדה שממקמת את המאורה בראשית הקיץ. הפרושים התעניינו במורה הצדק החריזמטי, המרפא, שהכריז על בואה של מלכות השמיים, לאחר שיוחנן הציג אותו בפני העם. אבל בשלב מסוים הפכה התעניינותם לחשד, והם החלו לחשוד בקשרים לאחר שישוע סלח לחולה המשותק על חטאיו וריפא אותו מחוליו. אז נאמר בפרק ט' ופסוק 3, שאחדים מן הסופרים אמרו בליבם, זה מגדף שם שמיים. והנה נפלה לידם הזדמנות להוקיע את ישוע ברבים, שהרי חילול שבת הוא משהו שאינו ראוי למי שמכריז על מלכות השמיים, וסולח לאנשים על חטאיהם. בתוכנית הבאה נראה איך יגיב ישוע על הטענות נגדו. ועד אז, כאן באולפן דני המאחל לכם ליל מנוחה ולהתראות.
שיביתי ורוממתי נפשי כגמול עליך.